שלום לכם צופים יקרים, ברוכים הבאים, אנחנו כאן בעוד תוכנית של מורים דרך, ואני שמח שיש לי את האורחים הקבועים שלנו באולפן, את לימור סופר פטמן, פסיכולוגית חינוכית יישומית ופסיכותרפיסטית, והרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום.
ואנחנו עוברים על מגוון הנושאים שרלוונטיים לכל אדם, בין אם הוא ברחם אמו ובין אם הוא כבר בן 20, 40 ואילך, והיום אנחנו רוצים לגעת בנושא מאוד חשוב ומאוד גדול שמתעסקים בו המון דווקא בעשורים האחרונים. יש על זה המון ימי עיון, ויש תוכניות לימוד שלמות בבתי ספר, ותוכניות טיפול שלמות לממשלות ולארגונים מכל רחבי העולם. זה נושא שנקרא דיכאון, ואני חושב שכל אדם מכיר את התופעה הזאת במידה מסוימת. ארגון הבריאות העולמי קובע שלפחות 80% מהאנשים בעולם מכירים או נפגשו או חוו בעצמם את התופעה שנקראת דיכאון קליני. אפילו 20% הם אומרים חוו אותה, כל 20% מכל בני העולם חוו פעם אחת לפחות בחיים דיכאון קליני, מכריז ארגון הבריאות העולמי. הוא גם אומר שכבר עכשיו זו המחלה מספר 2 בעולם בקרב גילאים, בקרב אנשים עד גיל 50, ועוד כמה שנים זאת תהפוך למחלה מספר 2 בכל העולם בכל הגילאים, והיא עתידה רק לגדול משם ועוד. ועל רקע הממצאים האלה, שהם ממצאים לא פשוטים, עולה באמת שאלה למה. למה דווקא היום? למה כל כך הרבה? ומה עושים עם זה? אז בשביל זה אנחנו כאן, וננסה להתחיל לברר את זה כדי באמת להוציא את התופעה הזאת כמה שיותר לבירור ולהבין מה עושים איתה. לימור, בבקשה.
שלום הרב לייטמן. אני חושב שאלי אלה הרבה שאלות בעניין. אפשר לראות את העלייה באמת בשיעור הדיכאון, בכמות הדיכאון, וגם בטווח הגילאים שזה פוגע. כן. זה ממש תחושה של איזה סוג של מגפה. ומה שפתאום שמתי לב זה שבימי העיון שאני מקבלת הזמנות, התחילו לפתוח את ימי העיון גם לקהל הרחב. כדי שיותר אנשים פשוט יבואו וישמעו וידעו, כי לפעמים למישהו שהוא מאוד מדוכדך או מדוכא, קשה ללכת בעצמו, ואז ככה רוצים שאנשים ממש יוכלו לעזור לאנשים. זה הפך לסוג של תופעה מאוד כואבת, גם לא פשוט לטפל בה.
קוראים איזה מגפה שקטה, שבגלל שהרבה אנשים לא מגלים גם שיש להם את זה או לא רוצים לדבר על זה.
זה משהו שבפירוש בן אדם עלול להתבייש בו כשהוא מרגיש את זה. יש גם שני סוגים של דיכאון, אולי גם לזה אפשר להתייחס. יש סוג אחד שבאמת הוא יותר נפילה של האנרגיה, אבל יש גם סוג אחר שהוא מה שנקרא דיכאון אגיטטיבי, שהוא מין עצבנות כזאת, אבל לא לעצור לרגע, לא להיות כל הזמן בחוסר מנוחה כדי לא להרגיש ולא,
כן,
לא לפגוש את הכאב.
קצת לעלות בכוח.
כן, אבל בכאילו זה איזה מין...
כן. טוב, האמת שמעניין שלפני נגיד 100-200 שנה, אם אנחנו ניקח ספרות עייפה, הדיכאון זה היה הנושא האהוב על אלו האצילים, האריסטוקרטים למיניהם, שהיה ככה יפה
ואופנתי,
אופנתי להיות קצת בדיכאון, קצת בספלין כזה. אבל...
משהו קיומי יותר כזה, נכון?
כן, זה היה כאילו... שמה זה החיים האלו? אני משהו רוצה להיות מזה יותר, וכאילו ככה רצו לשוויץ בזה כזאת. אבל באמת זה לא היה אופייני לעם,
לכל המעמדות,
להמון, כן, לכל שכבות האוכלוסייה, זה בכלל לא. הם ידעו רק לעבוד וקצת לסמוך במה שיש להם וזהו, והיום זה בכלל לא. זאת אומרת, זה הכל ודאי שכמו שחומת קבלה אומרת על כל התופעות, שזה הכל תלוי באגו, ברצון לקבל שלנו, שהוא נמצא ביסודו של של החיים שלנו, של המבנה שלנו. ולכן מפני שהרצון שלנו גודל, ולא גודל רק בממדים האלה, זה גם כן באיכות, לא רק בכמות, אז אנחנו דורשים יותר. ומה שמעניין כבר אותנו, מה שקרה מנגיד אמצע המאה הקודם, בערך כן לפני 50-60 שנה שהתחיל, התחילה להיות התופעה המעניינת ברצון שלנו, שאנחנו התחלנו בתת הכרה, עוד לא ידענו על זה, אבל התחלנו לחפש מאיפה אנחנו, זאת אומרת, מקור שלנו.
אנחנו זה כל אוכלוסיית העולם?
אנחנו זה פחות או יותר, זה התחיל בכל אוכלוסיית העולם, ואז כל מיני אלו ילדי פרחים וחיפושים וחיפים וכל מיני המזרח הרחוק פתאום וכל מיני חיפושים אחרי דת, אבל בצורה כזאת איזה אמונות למיניהם ומיסטיקות וניו אייג'ים, שכל זה התחיל בעצם מהגברת הרצון הזה מסוג חדש. הרצון לחפש את המעציל שלנו. יש כוח שהציל אותנו ומה רוצה מאיתנו, מה יש לו בחיים האלו, האם אני למשהו, למישהו וכן הלאה.
לחיפוש של המשמעות?
משמעות, אבל משמעות יותר עמוקה. לא משמעות שאני מחליף את עיסוק זה בעיסוק זה. אני הולך לאיזשהו חוגים וקופץ שם משהו ועושה איזה משחקים למיניהם שבאמת אז התחילו לצמוך כל מיני האלו בוא נגיד כך משחקים, כן, כל הטיולים למיניהם וכל התרבות הזאת העשירה היום כל כך. מאז זה התחיל במיוחד להמון העם. קולנוע ודאי שעזר לזה מאוד. אבל בכל זאת אנחנו רואים שהשאלה העיקרית היא שאלה מה המשמעות האמיתית שלי לחיים. זאת אומרת, לא בתוך החיים, אלא מעל החיים. ולכן אנחנו רואים שכמה שאנחנו משתדלים לבנות כל מיני ולעשות ולייצר כל מיני חוגים והתעסוקות ופיקניקים וימי כאלה, כן, של מפגשים יפים, כמה נותנים חופש לאנשים והם יכולים היום לטייל בכל העולם, יחד עם הכל שאנחנו כל כך מבלבלים את עצמנו בהכל, ואלף ערוצים בטלוויזיה ומה לא, מחשב, זה בכלל,
זה נראה שיש הכל,
ודווקא אנחנו לא מבינים עד כמה שאם לא היה לנו את זה הדיכאון היה מורגש והשאלת הטעם בחיים הייתה מורגשת בצורה איומה. בכלל אנשים היו שקועים באיזושהי מרה שחורה כולם, ואני מדבר, זה משהו מפחיד. אלא דווקא זה שיש כל כך הרבה תעשיית הבידור ועיסוק כזה לשעות הפנאי, זה איכשהו מעכל. ואחרי כל זה אנחנו מגיעים לאיזה מחוז של דיכאון.
כן, וגם לתנועה של הגברה.
כן,
אומרים שזה עולה, יהיה הולך ועולה.
תוך עשור השני הזה שאנחנו נכנסים בו עכשיו, זה יהיה מחלה הראשונה. וגם כן אנחנו צריכים להבין שדיכאון זה לא רק לבני אדם, אלה החיות בית ו...
באמת?
כן, כן. זאת תופעה מאוד מאוד שממש היא... ממש פוקדת
כולם. אפשר לראות אותה?
כן. ויש היום, כמו לבני אדם, יש גם כן תרופות לחיות.
כן.
אם אמרנו באמת תרופות, אז אפשר במחקרים האחרונים, מראים, אפילו היו כמה פרסומים גדולים על זה בחדשות לאחרונה, שהרבה יותר אנשים היום הולכים לרופא משפחה לקבל, לא רוצה
ללכת לפסיכיאטר. כן, כי זה כבר יצא מגדר הפסיכיאטר, זה כבר משפחה, זה כבר משפחתי, זה כבר כל כך נפוץ, כל כך ברור, כל כך מוכר.
יש עלייה בעשרות אחוזים.
זה נורא כואב, מה שמתארים אנשים כשהם מגיעים אליי לקליניקה זה שזה מין סוג של כאב, אתה יודע שזה פשוט הולך איתך לכל מקום, זו תחושה איומה. ואני מבינה את הרצון פשוט לקחת תרופה ופשוט לא להרגיש את זה יותר, זה נורא.
אתם רואים שאפילו יחד עם זה כל מיני הרדבולים האלו,
משקעות אנרגיה.
משקעות אנרגיה, כל מיני דברים, זה גם לא עוזר. זה גם לא עוזר, זה מעניין. וחוץ מזה, אני נתקע בזה מפני שאנשים שמגיעים לחומת הקבלה הם מגיעים דווקא גם כן כתוצאה מזה הרבה.
אחרי.
כן, כשאלה בשביל מה אני חי היא בעצם כניסה לחומת הקבלה. אז אני נתקלתי בזה וחקרתי, אנחנו גם כן לא מבינים ש-20% האלו אנשים שסך הכל הם מודעים לזה ומודים בזה. וכל כך הרבה מחלות, מחלות בכלל, כתוצאה מדיכאון, שאנחנו כבר לא משייכים אותם לדיכאון, אלא לכל מיני התופעות האחרות.
נכון, הדיכאון בפירוש מייצר מחלות נוספות, נפשיות וגופניות.
וגופניות, ויש ממש, ישנם הרופאים שהם סוברים שכן כדאי לתת תרופות על דיכאונות נגד מחלות ממש כגופניות. ומזה שמעלה אדם מצב רוח, חוזר כאילו לתפקיד הנורמלי ומחלה בעצמה, התופעות
כמו איזה רף שממנו הוא יורד ולפחות להעלות אותו לרף תפקודי כזה שהוא כבר יכול לחזור לתהליכי החלמה.
כן.
יש גם אצל בני נוער אפשר לראות את זה, שיש הרבה מאוד צריכה של אלכוהול, כדי לא להרגיש את ה...
מסיבות, אלכוהול...
מסיבות לא זה כדי לעשות חיים.
אבל
האלכוהול לא, הרבה פעמים זה כדי לא להרגיש.
את מסתכלת על הצורת החיים האלו, מה שהם עושים, כאילו.
כן.
זה כל
כן.
זה
יש
כל... זה ריקני, אבל זה...
לצבוע את עצמם.
אני אגיד יותר מזה, אני דיברתי לאחרונה, אני גם מלמד וגם דיברתי לאחרונה עם אנשים, וסיפרו לי, חבר צעירים, אומרים, מגיעים למסיבה, בחוץ גומרים בקבוק אלכוהול, נכנסים פנימה לפנינו. לא בגלל שיקר, אלא פשוט כדי שאפשר יהיה ליהנות.
כדי שאפשר יהיה ליהנות, כדי שאפשר יהיה להרגיש קצת ביטחון וקצת התנתקות. נכון, יש בזה משהו ש... כאילו מייצר איזו שכחה כזאת.
לכן, זה מה שאני אמרתי, אז דיברנו של סמים, כן, דיברנו פעם.
נכון.
שאי אפשר, אלכוהול, סמים, כל הדברים האלו הם גם כן תוצאה מזה.
ומה עם תגובות של אנשים?
אז מה רגע, אבל מה בכל זאת הקבלה מציעה, או מה...
קבלה אומרת שרצון לקבל את זה שגדל בנו ודורש מאיתנו תשובה על משמעות החיים, זה הוא אופייני לדור שלנו, okay. וזוהר או חכמי הקבלה כבר מלפני אלפי שנים דיברו על זה, שזה צריך דווקא להתפרץ בדורנו, ובעל הסולם, רב קוק, כל האלו הגדולים ממאה הקודם, הם אמרו על זה בגלוי, שדורנו הוא דור מיוחד, עם רצון מיוחד, עם תשוקות מיוחדות.
ועם דיכאון מיוחד.
וכתוצאה מחוסר מילוי, כחוסר התשובה, אז נכנסים לדיכאון. אבל אם אנחנו נדע במה באמת הבעיה, ויהיו לנו כלים לספק להם באמת סיפוק, ותשובות ומילוי לאותו הרצון שגובר, אז אנחנו לא נגיע לדיכאון, אלא אנחנו נראה את הדור מאושר שיודע המשמעות שלו, שיודע מה עומד לפניו, למה הרצון מתעורר בצורה כזאת, ומשמעות החיים כל כך אכפת להם, ואפילו שהם מסתירים את זה ולא רוצים להכיר בזה. ואז אנחנו נגיע במקום... ממש דור של נכים לדור שהם ייקחו כל החיים האלו בידיים שלהם ויתקדמו ויפתחו לעצמם עולם העליון, עולם השלם, וירגישו את עצמם כממש שכדאי להם לחיות, חיים נצחיים, שלמים, הכל מה שחומת הקבלה מציעה לאדם.
להפוך את זה לצמיחה.
בטח, כי זה, בשביל זה בעצם זה נפתח.
בשביל זה זה מגיע.
אנחנו נמצאים בזמן המעבר, לכן אנחנו מציעים כתרופה לזה חוכמת הקבלה, שהיא האמצעי למלות את האדם בכל הרצונות שלו, במה שלא יהיה.
ומהרגע שבן אדם מתחיל ללמוד, הוא אמור להרגיש יותר טוב?
כן, אני חושב שכמעט מרגע הראשון. אני רואה את זה לתלמידים שלי, אני זוכר את עצמי, עד כמה שאני חיפשתי, עד כמה שהייתי בדיכאות, עד כמה שממש הייתי בחוסר אונים, ושום דבר לא היה מעניין, אני רציתי למצוא את עצמי במדע, ונו, פוליטיקה, פילוסופיה, כל מיני האלו, לא, דתות, ניסיתי זה קצת, גם כן ראיתי שזה הכל, זה הכל איזה מין... פולחן ולא יותר, ובסופו של דבר, עד שלא מצאתי חוכמת הקבלה, לא הייתי רגוע. וכן, הייתי אז גר ברחובות, שם היה רב פישר, מאוד כבר זקן, מהולנד, אז הוא אמר שכנראה שאתה צריך חוכמת הקבלה, אמנם שהוא לא היה עוסק בזה.
כן? הוא זיהה את זה?
הוא זיהה את זה, כן, החוסר, החיפוש הזה וחוסר שקט הפנימי. ואז שלח אותי למישהו בירושלים. כן, ומאז התחלתי לחפש בתוך המקובלים, אלה שמלמדים, לומדים, שביניהם כנראה אני אמצא איזה תשובות לזה. כי הייתי, כן, אני זוכר.
זאת אומרת שצריך...
וכך מגיעים התלמידים שלי גם כן.
אבל צריך למצוא את הזרם שמתאים לך?
כן,
כאילו?
כן, כי בכל זאת, לכל אחד יש גישה משלו. זה, אני חושב, בכל מדע אפילו, ובכל כן. זה את יודעת, שאת באה לתיאטרון ללמוד תיאטרון, כן, גם נכון. כן.
יש כמה גישות.
כן, וכאן זה במיוחד.
זאת זאת אומרת שאם ככה אני פוגשת דיכאון, נגיד בינתיים אצל מבוגרים, עוד לא דיברנו על ילדים, אז אפשר כן להגיד שזה ממש איזה סוג של תופעה, שזה משהו שקורה עכשיו הרבה, כאילו בן אדם יכול להרגיש שזה משהו שלא רק קורה לו, יש בזה סוג של נחמה גם.
פשוט בממדים, לא 20%, אלא חוץ מ... אני לא יודע מה, אני חושב ב-100%, יש לתלמידים בכל היבשות. יש לי מדרום אמריקה, מאינדיאנים, ועד ההודו וצפון אמריקאים, ואנגלים גרמנים ורוסים וערבים, ומלא, מכל הסוגים, עד 60 מדינות אני חושב. ואני לא רואה שזה תלוי אפילו בגובה רמת החיים, נגיד.
לא תלוי?
לא, זה לא תלוי גם כן ברמת החינוך, תרבות. זה יכול להיות אנשים מאוד פשוטים, ואנשים עם השכלה גבוהה במיוחד. זה, זה, זה לגמרי, לגמרי לא... כאילו, היום זה יוצא מכל ה... אני לא חושב שיש על זה סטטיסטיקה ברורה מה קורה. שכמו שבאמת לפני 200 שנה, 100 שנה, זה היה נחלת הסוסייטי שם, כל מיני אנשים מיוחדים, היום לא.
המעמד העליון. אבל כשבן אדם מגיע הרבה פעמים עם איזו תחושה של דיכאון, ואתה מציע לו את חוכמת הקבלה, זה לא משהו שהוא קופץ אליו ב...
לא.
בשמחה ואומר, מצאתי.
מלא סטיגמות, הם לא מבינים שהחוכמה הזאת צריכה למלות אותו, שהיא באה למלות רצון של אדם. החוכמה היא פשוטה. היא אומרת, לאדם כל הזמן גודל רצון, בניגוד לכל הדומם, צומח וחי. אדם זה, יש לו רצון שכל הזמן גובר, ואני, אומרת חוכמת הקבלה, באה כדי למלות לו את הרצון, כדי לעזור לו למלות. ודווקא עכשיו, מפני שהרצון הוא כבר מעל הגובה הארצי, הגשמי, האנושי, שבעולם שלנו כבר אי אפשר למצוא בשביל איזה מילוי, אז רק חוכמת הקבלה יכולה לעשות זאת. כי היא מביאה לאדם מילוי יותר עליון. כי אנחנו רואים לפי השאלות ולפי החיפוש של הבני אדם, שהם לא מסוגלים למצוא לעצמנו בכל זאת שום מילוי המתאים. רק תרופות, רק סמים, רק אלכוהול. זה מה שעוזר להם. וזה פשוט העדות שהרצון הוא מגיע למדרגה יותר עליונה. לא, 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 לא מהעולם הזה.
שרוצים משהו אחר.
כן, שאנחנו לא, 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 לא יכולים להציע לו משהו בעולם הזה שיספק אותו.
זאת אומרת, זה לא שאלה פילוסופית מה אתה מחייל, זה שאלה שיש לאדם כאילו הכל, אבל בתוך הכל הזה הוא לא מוצא טעם.
פילוסופית זה שאני צריך איזשהו, מספיק לי משהו ככה לחשוב לפעמים.
זה אני שואל, כי שאתה אומר מה הטעם.
כאן זה מדובר על מילוי בתוך החיים שלי, שבלי זה אני לא יכול לזוז, זה לא טעם ש... משהו מסקרן אותי, זה לא סקרנות, זה פשוט בלי זה אין לי כוח חיותי.
אבל זה לא דבר שאדם
סוג של התייאשות
הולך איתו כל הזמן, זה דבר מופיע מדי פעם ונעלם, האדם הפשוט הרגיל, אני חושב.
לא,
חוץ מהמקרים הקליניים.
לא, אני לא חושב ככה.
דיכאון קליני זה תחושה מאוד מאוד קשה, וזה בדרך כלל גם אי אפשר לצאת מזה לבד.
כן, אני רוצה גם לשאול עוד רגע.
דכדוך קיומי כזה, יש גם דרגות לדבר הזה, דכדוך קיומי, זאת אומרת קיומי שזה בן אדם כן עסוק בגלוי, כמו שאתה אומר, במה שקורה לו, מרגיש את זה אדם. אבל מרגיש לא טוב, מרגיש לא מסופק, זה יותר נגיש, זה רואים הרבה.
אבל למשל דיכאון קליני, יש הרבה טענות כנגד ההסבר של חוכמת הקבלה שזה נובע מחוסר הטעם בחיים. הם אומרים לא, אבל זה הרבה אנשים אומרים לא, זה קליני, מה פתאום, מה זה קשור לטעם בחיים?
חוסר חומרים בגוף.
כן, יש גם אפילו כל מיני אנשים שמנסים להציג כל מיני מחקרים שכאילו יש איזה גן שאחראי על דיכאון וכל מיני כאלה דברים.
ודאי שאנחנו יכולים למצוא בדרגה הגשמית כל מיני התופעות האלו שהם כנגד החיסרון הפנימי יותר, חיסרון נפשי. ודאי שיהיו בזה גם כן האפליקציות, ברור שזה יהיה.
כן, יש קשר גנטי.
כן, אבל האם אתה יכול על ידי החיסרון התרופתי, חומרי, להשלים את הדבר הפנימי יותר, שזה ברצון, ולא באיזה חומרים. כאן השאלה. ואם אנחנו כן עושים את זה, האם אנחנו בזה פשוט לא משתיקים את הבעיה? לא נותנים לאדם להרגיש אותה, ובזה סוגרים אותו.
ומה, זה אולי לא אפשרי, אבל מה, אם אדם עכשיו שומע אותנו ולא יודע על מה אנחנו מדברים שטעם בחיים, מה אומרים מקובלים על הטעם
לא,
בחיים?
מה מרגישים, זה הטעם בחיים? הם מרגישים. בסופו של דבר, אדם הוא מרגיש ששאלה שלו היא שהוא לא מוצא טעם בחיים. טעם פשוט, מילוי. אני רוצה להיות מאושר.
טעם זה מילוי. להיות...
כן, כן, okay. כן. אני רוצה להרגיש
היה
טוב.
היה תחושה של אנשים הרבה פעמים מריקנות, אבל הם לא יקראו לזה ככה.
נכון, כי הם בורחים מזה, הם לא רוצים להודות.
הם לא יודעו בזה. בטח לא אנשים שחיים טוב ברמה הגשמית, כמו כן. שאתה קורא לזה. מה לגבי דיכאון אחרי לידה? האם או,
זה משהו אחר, זה לא, לא, לא.
כי
לא,
זה נראה לי תופעה אחרת באמת.
זה תופעה אחרת לגמרי, זה שימוש הורמונלי. Mm-hmm. זה גם כן יותר אולי אופייני למאה שלנו, שזה רוחף על דיכאון הרגיל, שזה רוחף על הרצון לקבל הרגיל שלנו. בשביל מה היא צריכה את זה? פעם היא שלוש שאלה. בכלל שאלה כזאת, בשביל מה אני צריכה ללדת?
זאת אומרת, יש איזו התנגשות בין הרצון למימוש עצמי ואיזה קושי להתמסר,
על רקע הרגיל...
זה מה שאני מוצאת הרבה פעמים, יש קונפליקט מאוד חזק.
האני של האימא מאוד חזק. למרות שיש ילד והתופעה הטבעית אמורה להיות שהיא אמורה להתמסר לילד, יש באמת איזושהי פתאום התנגדות.
לא, כי זה נובע מזה שאישה היום חושבת שהיא יכולה להשיג את הכל, ופתאום ילד סוגר אותה. לפני 200 שנה היא לא חושבה שהיא יכולה להשיג את הכל. ובשבילה כל החיים שלה זה הייתה משפחה וילדים. והיום איפה משפחה ילדים? זה איזשהו מקום
נוסף.
שני, שלישי, רביעי. ולכן הדיכאון הזה הוא ודאי שיותר פורץ. אז הוא לא היה פורץ, עד כדי כך. אמנם שהתופעות האלה אולי היו, אני לא יודע.
כן, יכול להיות שיותר זאת... שקטות.
כן. כן. נראה לי שבכל זאת זה הכל סוגי הדיכאון שהם רוכבות על אותו הנושא של הגברת הרצון שלנו, הכללי, הדרישה שלנו, לא לחיות סתם ולהעביר את החיים שלנו, אלא להגיע למימוש יותר גבוה, מה שאומרת חוכמת הקבלה. ובהחלט, מי שנכנס לזה הוא מיד רואה, אנחנו צריכים למצוא בוודאי שיותר אפשרויות להסביר שחוכמת הקבלה היא דווקא באה כדי למלות את הרצון של האדם ולהביא לו מילוי כמו שהרצון הזה רוצה בעצם. הוא רוצה, אדם בדיכאון הוא רוצה מילוי אמיתי, הוא לא רוצה שקר. אנשים בינתיים נכנסים היום לסמים, לאלכוהול, לכל מיני האלו כאילו תחליפים כדי לא להרגיש דיכאון. עוד מעט אנחנו נגיע למצב שהם לא יוכלו לנגוע בזה. זה יהיה עוד יותר גרוע. כי היום אותם האחוזים שמשתמשים באלכוהול ובסמים, אנחנו לא משייכים את זה לדיכאון. אנחנו לא...
דווקא כן, היום מאוד ברור שכשבן אדם מתמכר לסמים ומתמכר לאלכוהול, בדרך כלל לפני זה היה דיכאון וקשה.
את חושבת שהם נכנסים לתוך 20% האלה?
לא,
הם שייכים לסטטיסטיקה של התמכרויות. אז אנחנו נגלה בעוד כמה שנים שאותם אלכוהוליסטים,
זה בנוסף, זה נכון,
אלכוהוליסטים ונרקומנים,
כן, כן,
אנחנו פתאום נגלה שהם לא יכולים יותר להשתמש באלכוהול ובסמים. לא יכולים.
מה זה אומר?
מתוך ההתמכרות פתאום לא תהיה התמכרות?
לא, הם יראו בזה, הרגישו בזה שקר ולא יכולו לנגוע בזה כמו לאמצעי להשתיק את עצמם. הרצון כל כך יהיה גדול לקבל מילוי, שבמילוי הזה שנותנים סמים או אלכוהול לא יסתפקו. ואז תוסף ל-20% האלה עוד 30-40% מהאוכלוסייה. וזה יהיה באמת דבר גדול.
ומה נותנת חוכמת הקבלה? למה דווקא חוכמת הקבלה? למה לא...
היא מיועדת, היא מיועדת לעבוד עם הרצון של האדם. זה בדיוק העבודה שלה. למלות את הרצון. לכן היא חיכתה עד היום, שאנחנו משך כל ההיסטוריה התקדמנו ברצון שלנו, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, עד שאנחנו הגענו היום למצב שאנחנו רוצים רק משמעות החיים.
כן.
זה מתחיל להתגבר, זה מתחיל להיות יותר ויותר ברור. ואז מגיעים אנשים למצב שבמה אפשר למלות את התשוקה הזאת, את השאלה הזאת. ואז מגיעים.
האם אפשר להגיד, כן? שמול הריקנות והבדידות והניכור, יש בחוכמת הקבלה משהו שמציע חיבור וקשר עם אחרים ומשמעות? במקום לקרוא לזה הטעם בחיים? כן, כי אנשים אבל... לא חושבים במושגים של טעם בחיים. מישהו שבתוך דיכאון נמצא ככה בתוך איזה מעגל של חוסר סביעות רצון
וייאוש. אבל תראי כמה
ויאוש.
יש לך, כן, אבל כמה יש לך חוגים למיניהם שמשתמשים בכל מיני חיבורים וריקודים ו- 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 ומה לא כדי לעזור על ידי החיבור בין בני אדם, לעזור להם קצת להתרומם. לבנות איזה חברה חדשה, קבוצות למיניהם, פסיכולוגים משתמשים בזה, כולם.
כן. זה גם מאוד עוזר, עבודה קבוצתית עוזרת.
עד כמה?
ברמה של תרופה, כאילו ברמה של עזרה, יש שם סוג של עזרה שהוא יותר טוב מאשר...
כן, זה ודאי. השפעת החברה, אנחנו לומדים את זה מהחברת הקבלה.
כוח.
כן, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שזה לא הפתרון. לא הפתרון, זה בריכה. זה מין השלמה.
כן, סוג של השלמה.
אבל מה זה? אני רוצה להבין באמת, אם אנחנו לקראת סיום התוכנית, שיהיה לאדם ברור, איזה סוג מילוי זה? כשאתה אומר מילוי, אני מדמיין מילויים שאני מכיר בעולם הזה, אם אני שומע אותך כאדם שצופה בנו. מה המילוי המיוחד שחוכמת הקבלה נותנת, שבזה היא נבדלת משאר החוכמות?
היא מביאה את האדם למצב שהוא רואה את התכלית לחיים שלו. שחיים שלו לא נגמרים בזה שהוא חי כאן, שאם המוות שלו לא נגמר את החיים, הוא מתעלה מעל הרגשת הזמן, תנועה ומקום, הוא מתחיל לראות את הזרימה שלו בחיים נצחיים, באיזשהו כוח וזרם ממש נצחי, הוא רואה את זה, הוא מרגיש את זה, זה אי אפשר להעביר כאן בסוף התוכנית ודאי, אבל זה מה שהוא שואל. זה מה שהוא שואל. בסופו של דבר, זה החיסרות, זה הרצון שעכשיו מתעורר בנו.
אפשר להגיד שזה החלק הנצחי שבנו שמתעורר?
חלק הנצחי שמתעורר, האדם שבנו.
ואז לנצחי הזה אי אפשר למלא אותו בזמני וחולף.
נכון.
אוקיי.
וזה סוג של רצון מיוחד.
כן. ופתאום אנחנו מגלים אותו, זה מעניין, אנחנו מגלים אותו בהמון אנשים, באוכלוסייה הרחבה כל כך, שהם שואלים בעצם על מהות החיים, על זה שאיך אנחנו מתעלים מעל החיים האלו לדרגה הרוחנית.
גם ילדים?
ודאי.
ודאי.
כן, כי לנשמה אין גיל. זאת הבעיה. לא, זה לא בעיה, אבל לכן אנחנו רואים שזה ככה.
זה מאוד כואב לראות.
כן.
א', הורים מאוד קשה להם לקבל, וב', מאוד קשה לראות ילד כשהוא נכנס לדיכאון. בדרך כלל יש לזה כן סיבות במציאות שלו.
גירושים מנורים וכל מיני כאלה דברים, זה מה שבדרך כלל נותנים כסיבות.
כן, נו,
טראומות בחיים.
כן, אבל אפשר גם עם ילד לדבר על הדברים האלה והוא מבין, כן? גם עם ילד אפשר להסביר לו את מה
שהיה. להסבירים האלה ולהשלמה הזאת על ידי חומת קבלה, אין שום הגבלה עם הילדים, עם אף אחד.
טוב, אז אנחנו ככה מסיימים את התוכנית הזאת שהייתה מגוונת, ואני בטוח שאפשר יהיה להרחיב ועוד ועוד, שבה דיברנו על התופעה שנקראת דיכאון, ואמרנו שבסופו של דבר היא תוצאה של גדילת הרצון בתוך האדם, שלהבדיל מכל שאר הטבע, האדם הרצון בו גדל ומתפתח, ומביא אותו בסוף למצב שהוא דורש משהו יותר ממה שהעולם הזה יכול לתת לו, ממה שכל שאר הרצונות שקשורים לכל דבר בעולם שלנו יכולים למלא. הוא מחפש משהו גבוה יותר, משהו נצחי יותר, והוא לא יכול למצוא אותו במסגרת המילואים הזמניים והחולפים של העולם שלנו, וזה מרגיש את זה באופן תת-הכרתי, ומתוך זה נובע לו איזשהו צורך למצוא משהו שהוא לא יודע מה, והוא לא מוצא את זה ולכן מרגיש רע. ואז הוא פונה לטיפול, או שהוא פונה לטיפול תרופתי כדי לשכוח, לברוח. אבל אי אפשר לשכוח ולברוח, כי בפנים הרצון הזה מחפש מילוי ורוצה מילוי. וזה מה שאנחנו צריכים בעצם להשתדל ולמצוא. למלא את החוסר הזה, כי כשנצליח למלא אותו במשמעות החיים, באמת בסיבה שבשביל האדם בכלל חי ונמצא כאן, שהיא הרבה יותר גבוהה מליהנות מכמה דברים, ובזה אחרי 70 שנה להחזיר ציוד וגמרנו, אלא באותו חלק נצחי שבנו, אם נצליח למצוא לו מענה, אז בזה ייפטרו, תיפטר התופעה, ודווקא זה נהדר שיש כל כך הרבה דיכאון, כי הוא מוביל אותם להתפתחות מאוד חיובית אם נדע להשתמש בו. נכון, אז תודה לכם, תודה ללימור, ותודה לרב לייטמן, נתראות.